נדלניסטה, לין שטיינר וחן הרשקוביץ, קהילת נשים מדברות נדלן ו-All In, הבית של הפודקאסטים.
היי מעיין!
היי לין!
יו, איזה כיף להיות כאן. יש לנו היום אורח מיוחד, ותכף אני גם אסביר למה אני כל כך מסוקרנת ויש לי המון שאלות. אז היי, אביב כהן איתנו. סמנכ"ל שותף בפלמו, שתכף נשמע ונעמיק ונבין. אז קודם כל, כיף שאתה איתנו.
כיף להיות פה, מאוד מאוד מאוד. אנחנו נגלה, אבל עשינו פה אינטרו מאוד מעניין.
נכון, הייתה פה הקדמה.
אבל פיצחנו כמה קשרים מעניינים, אז באמת מרגש וכיף להיות פה, ותודה רבה על ההזמנה.
תודה לך שהגעת. אני אספר ככה שגם לפני, כזה ממש בפרוץ המלחמה לפני שנה, היה לנו סיור מתוכנן בנשים מדברות נדלן ליוון, סיור משקיעות, ככה שהתבטל בעקבות המלחמה, אבל זה כזה רק טיזר לכמה אנחנו מאוד מסוקרנות ומאוד אוהבות ובוחנות את באמת את השוק היווני, ובאמת יש לי כל מיני שאלות.
אז אני פה כדי לענות וגם כדי לספר, אבל ככה כאיזה כהתחלה, אז לפני שבאמת נדבר על פלמו ועלינו, אז יוון באמת הפכה להיות איזושהי אלטרנטיבת השקעה מאוד 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 אטרקטיבית, בשנים האחרונות בעיקר מן הסתם, אבל בעיקר לנו ישראלים. אנחנו נדבר על הרבה מאוד דברים כאלה, או על חלק מהדברים האלה היום, אבל זה באמת...
ואם כבר התחלנו ככה במלחמה, ובשנה האחרונה, אז אתה רואה באמת איזשהו שינוי מגמה, עם כל אנשים שמחפשים אולי גם איזו אפשרות של רילוקיישן עתידית, וכמה זה השפיע באמת?
אז התשובה היא חד משמעית, כן. צריך להגיד את האמת, שההייפ היותר משמעותי, או החיפוש היותר משמעותי, דווקא התחיל עוד לפני המלחמה, במלחמה אולי הפנימית הקטנה שהייתה לנו פה, סביב המהפכה המשפטית, שאנשים כבר התחילו באמת לדבר בצער, אני אומר, במונחים כזה של מאסתי במדינה, ואני לא סומך יותר פה על הקודקודים וכולי וכולי, אז כן, בטח במלחמה זה קיבל עוד איזשהו ערך מוסף, אם זה make sense להגיד, אבל כן. אז זה טוב לביזנס, אני אומר את זה בצניעות, אבל מהסיבות כאילו הקצת לא נכונות.
כן.
בסוף אנחנו אנשי מילואים, אנחנו אוהבים את המדינה, אנחנו אוהבים את הארץ, אנחנו נדבר בין יתר גם על זה נראה לי.
אז ספר לנו עליך קצת, אביב.
סבבה, כבר נתתי יותר מדי מזאת. אז אני בן 35, חיפאי במקור, נשוי לבר, יש לנו גם ילדה בת שנה ושלוש, שקוראים לה מילה.
בדיוק, אמרתי לך, דחוף לגן, דחוף לגן.
ואז הסברתי שזה קורה ממש שבוע הבא, כן. אז אימא שלה מאוד מאוד שמחה.
בטוח.
וגם אנחנו, אבל אז כן. אני עורך דין, שבלי להעליב אף אחד, אני לא מתעסק בזה, ולעולם לא התעסקתי, אבל כן, אימא שלי יכולה להגיד שיש לה בן עורך דין.
כן. היה סיבה שרוב עורכי הדין בישראל...
ממש ככה. בדיוק עשינו איזו סקירה כזה של החבר'ה שלמדו איתי במסלול, מתוך 120 סטודנטים, יש 5 עורכי דין שעובדים בזה.
וואו.
5.
מטורף.
אז נשר די משמעותי, ככה נורת עזרה למי שמוביל את המקצוע הזה, אבל it is what it is כנראה. ובגדול מאוד, אני מתעסק בנדלן באתונה כבר כמעט 10 שנים, מ-2015. זה התחיל בכלל, ככה הצבא משתלב, אבל זה התחיל... בהשקעה פרטית מאוד, שותף שלי פלג יריב, שהוא המנכ״ל של החברה, ואני, חברים מאוד טובים מהצבא, הכרנו בקורס קצינים, ככה כל הסיפור המאוד מאוד ארץ ישראלי הזה, בג'בלאות, אבל זה הסיפור האמיתי, ואת המיליונים שחסכנו בקבע, לא באמת, אבל שהבנו שאין מה לעשות עם זה בארץ, בצורה קצת עצובה, גם ב-2015, עידן אחורה, חיפשנו אלטרנטיבות, התחלנו לזכור כל מיני שווקים, בעיקר מקריאה ושיח עם אנשים, בעיקר מן הסתם במדינות של מערב אירופה. הגענו לאתונה וקנינו דירה.
מה גרם לכם?
בעיקר רף כניסה מאוד נמוך.
כן.
מאוד נמוך, זו הייתה דירה ב-70,000 יורו.
כן.
ובשכונה שעל פניו הייתה מאוד טובה, שוב אחרי הסקירה שעשינו, והסיפור הקצת יותר פיקנטי, שקנינו את הדירה הזאת אחרי לחץ מאוד מסיבי מהמתווך, ואחרי שכבר קנינו אותה, המשיך הלחץ מהמתווך. יש הצעה, תמכרו, תמכרו, תמכרו. אז למעשה, תוך שבועיים מכרנו אותה ברווח שהוא... כן, כן. לא תכננו להיכנס לשוק עם חזון להיות יזמים, או עם מטרה לפתוח חברה מעבר לים, אלא באמת כאלטרנטיבת השקעה. ודבר עולי דבר, ומהדירה הזאת התגלגלנו לעוד כמה דירות, בעיקר סביב דחיפה של Friends and Family כזה, כי כולם רצו גם, זה היה מאוד מאוד פשוט.
ככה מתחילים הסיפורים הטובים.
נכון, בדיעבד כמובן, אבל צריך להגיד, ב-2015-16, השקעה באתונה, בכללי ביוון, הייתה נחשבת הרפתקה יחסית מסוכנת, זה הייתה באמת שיא המשבר הפיננסי של המדינה, של יוון כמובן.
ברור.
אבל כאילו זה היה אימור שהצדיק את עצמו, מן הסתם, היום אני אומר את זה בוודאות. אז בעיקר בשנים הראשונות זה באמת היה ליווי של משקיעים, שברובם בזה באמת במעגלים ראשונים, אבל ליווי של משקיעים בעולמות של דירות יד שנייה.
יד שנייה.
היינו על בסיס תקציב אישי של כל משקיעה, מקטטים רגליים ומחפשים דירות ברחבי התאונה באזורים טובים, ואת הדירות עצמן היינו מבצעים איזושהי השבחה שהיא מאוד מקומית, מאוד חירורגית, מאוד קוסמטית ברוב המקרים, כחלק מהתקציב, ואז ברוב המקרים או שמוכרים ברווח, או שלימים כבר הגיעו משקיעים שאמרו, אוקיי, לא, לא בא לי למכור.
כן.
אני רוצה להחזיק, כאילו אנחנו בשנים...
אז, אז אתם נמצאים גם בניהול?
בדיוק, אז באמת עם השנים גם הבנו שצריך לגייס כוח אדם ולהכיר יותר אנשים, והסיפור הגדול התחיל איפשהו ב-2019, שעשינו בעצם פיבוט מליווי של משקיעים בשוק של היד השנייה הזה, לממש בעניינים, ליזמות שהיא יותר קלאסית,
כן.
ממש בעולמות של התחדשות עירונית. אז היום אנחנו רוכשים בעניינים יחד עם המשקיעים שלנו, באזורי כן. הביקוש של אתונה, ותהליך ההשבחה שאנחנו מבוצעים הוא הרבה יותר מרק במרכאות קוסמטי.
כן.
הוא קודם כל החלפה של כל תשתיות הבניין ומערכות הבניין, מהאינסטלציה דרך החשמל, חיבורים לביוב, צנרות, ממש ממש גילוח של הבניין.
כן.
תכף נעמוד גם על הסיבות, על למה בכלל חשוב כן. מאוד לעשות את זה. אפרופו באמת טיפים ואיך אנחנו כאילו צריכים לבחון עסקאות בעיקר מעבר לים. אז אחרי תהליך השבחה, מן הסתם, אנחנו גם מציעים בסוף למשקיע הישראלי, שהדיפולט שלו זה להישאר פסיבי, זאת אומרת, זה לא דירה פה ברמת גן.
ברור.
זה עדיין דירה מעבר לים, אמנם רק שעתיים טיסה, אבל זה דירה מעבר לים, שברוב המקרים למשקיע הישראלי אין כוח, או לא רוצה להתעסק איתה ביום יום, אז אנחנו גם מאבזרים ומרעתים את הדירות בגמרים שהם באמת גבוהים ומעניינים. וגם מציעים שירותי ניהול. אז כן, לשאלה שלך, אנחנו גם חברת ניהול, שחברת ניהול בבעלותנו באתונה.
מדהים. אז אני יכולה ככה להגיד שבאמת ישבתי ופגשתי, באמת, לא, פעם הייתי אומרת עשרות, זה כבר כנראה הרבה מעל 100 יזמים כן. ישראלים שמתעסקים בנדלן בחול, וזה כמובן הנושא הכי חם אצלנו בקהילה בשנים האחרונות, והרבה נשים שבאות ומתייעצות. תמיד אני אומרת, דבר שזה כזה... אנשים, הרבה פעמים שהם כזה נכנסים לעולמות של השקעות, אז הם מסתכלים על דברים כמו, מה תהיה תשואה, או מה יהיה, אז זה, אני אומרת להם, תקשיבו. נדלן, א', הדבר הכי חשוב בנדלן, בטח מעבר לים, שאין לכם שליטה עליו, זה האנשים.
לגמרי.
זה האנשים.
לגמרי.
ומעבר לאנשים, באמת אחד הכאבים הכי גדולים שיש בהשקעות בחול, זה עולמות הניהול. אנשים לא מבינים את זה כשהם באמת באים לייצר עסקה, הם מסתכלים על זה כמשהו מאוד נקודתי, שהוא ביצוע עסקה, קצת כמו שאנחנו רגילים פה בישראל, שאנחנו קונים דירה, ואז זה בעיה שלנו, זה דירה שלנו, אנחנו אחראים, אנחנו יודעים אם המזגן התקלקל, אם להחליף את הסוחרים, לא שזה דבר קל, אבל לפחות אנחנו ככה מכירים את השפה, רואים את האנשים, רואים את הכל, ובאמת המרכיב הזה, כשמדובר בהשקעות בחול, הופך להרבה יותר משמעותי, ומה שקורה במקרים רבים, ואתה בטח מכיר, זה שאנשים באמת משקיעים, ואחרי זה נשארים בלי חברת ניהול, או מראש בכלל לא מבינים את הפקטור הזה, וזה משהו שיכול לרסק את כל ההשקעה.
לגמרי, אז את נגעת פה בכמה נקודות סופר חשובות, שבאמת למשקיע הפוטנציאל ישראלים הכי חשובות שיש, אני אגיד עכשיו משהו שהוא הכי לא מחירתי שיש, אני אומר את זה כמעט בכל פגישה או כנס שלנו, המוצר הזה, שהוא דירה באתונה, בעיקר באתונה, בכללי ביוון, אבל בעיקר באתונה, זה מוצר סוף הדרך, רף כניסה נמוך ותנאי מיסוי מאוד טובים, אנחנו ניגע בזה, אני מאמין כן. גם בהמשך, וברוב המקרים, ככל הנראה, כל מי שישקיע באתונה, בטח בזמנים האחרונים ובעתיד המאוד קרוב, יעשה השקעה טובה, נקודה, בין אם זה בשוק החופשי, עם מתווך מקומי, עם חברה יזמית, עם חברת שיווק ישראלית שמשווקת עבור יזם מקומי, סביר להניח שהעסקה תהיה טובה, נקודה. אז פה זה עוד פעם, במונחים של תשואה קצת פחות או קצת יותר, עליית ערך, מיקום פחות טוב ליד מטרו או לא, בסוף העסקה תהיה טובה. ואז הנקודה שלך היא מאוד קריטית של מי השותף, עם מי אני עושה את זה. נכון. מה שהכי חשוב למשקיע הישראלי, חוץ מהעוד 1.5% תשואה נכון. הזה, זה שהוא ישן טוב בלילה. נכון, נקודה.
שיכול לסמוך עליהם.
נקודה. ולכן, אחד הדברים הכי חשובים, זה שקיפות.
כן.
להמחיש את התהליך, לשקף את התהליך ואת המיקומים ואת הדאונסייד, ומה פוטנציאלית יכול להיות יותר בעייתי בעסקה, ולישראלים זה מאוד מאוד מדבר, בוא. מאוד. יש עשרות של סיפורי מרמה, וגם מעבר לים, וגם פה בישראל, וכל מארג חוזי כזה או אחר, שאמור להגן על שני הצדדים אגב, לפעמים בטל ב-60 אחרי שרואים מי הבן אדם שעושה את זה, ולכן מראש, המנגנון הזה של הטרסט, שמיוצר למעשה מהפגישה הראשונה, הוא סופר קריטי לאנשים, אנחנו מבינים את זה כאילו ממש מ-day one.
כן, זה ממש חשוב, וזה, עם כמה שזה נשמע מובן מאליו, זה לא מובן מאליו בכלל.
נכון.
אז ספר לנו ככה קצת, באמת ככה אנחנו באמת עוקבות, מרחוק, מקרוב, בשנים האחרונות, אחרי באמת השוק ככה היווני, ומה קורה שם, אני יכולה להגיד שאני באזור השנה שדיברת, באזור 2015, הייתי באתונה, ואני נדהמתי, כאילו מאוד הדליק אותי כל באמת כזה השנייה לפני, והניצנים שמתחילים לראות, של התרבות, של הבתי קפה, של משהו כזה, קצת כמו תל אביב של לפני 20-30 שנה.
אתם שאת מכירה את השוק פה, זה בדיוק זה, אנחנו אומרים את זה כל הזמן, כאילו, אתונה היום זה באמת תל אביב של שנות ה-90, במילים אחרות, כאילו, זה קצת כמו לונה פארק של משקיעים, באמת אני אומר את זה, אם נחזור טיפה היסטורית, כאילו באמת כאילו לאיזשהו, ליישר רגע קו על מה קורה היום, גם מבחינת מחירים, כי בסוף זה מה שמעניין אותנו, רף הכניסה, אז 2008, משבר הסאב פריים בארצות הברית, פוגש כמעט את כל הכלכלות בעולם, בערך שנה, שנה וחצי אחר כך, שהוא מגיע לאירופה, הכלכלה היוונית קורסת, כולנו זוכרים את הפשיטת רגל, ואת הבנקים שקורסים, ואת האנשים שמחפשים, ממש מקבלים איזושהי קצבה, בדמות 50 יורו לשבוע מהמדינה, כאילו באמת תמונות קשות, אבל מן הסתם, עם הכלכלה היוונית, גם שוק הנדלן היוונית צונח, ומגיע בגדול לשפל שלו ב-2017, שפל של 70%, זאת אומרת, נכסים במחירים מאוד מאוד זולים, עוד פעם, הרפתקה מסוכנת למשקיעים, אבל עובדתית הגיעו הרבה מאוד משקיעים לבצע השקעה, בעיקר כמובן לא יוונים, obviously, הרבה מאוד רוסים וסינים, ש כאיזשהו פתח סוגריים כזה, יש גם הטבה היום ביוון של גולדן ויזה, בטח
ספר לנו על זה.
אז אני אספר, אז זה מונח די שגור בעולמות הנדלן, בסוף זה איזושהי תוכנית ממשלתית, שהמטרה שלה זה עידוד השקעה במדינה, בסוף השקעה במדינה זה רווח במיסים למדינה. אז בהרבה מאוד מקרים, קצת יותר בעולמות שלנו, באמת זה בהשקעה בנדלן, אבל יש גם באגחים ובכל מיני תחומים אחרים, ובגדול התוכנית הזאת אומרת, בהינתן רף כניסה מאוד מסוים, שהוא בדרך כלל יחסית גבוה, ביוון למשל, ברוב השנים זה ה-250,000 אירו, אז ברכישת נדלן ב-250,000 אירו, בעצם המשקיע זכאי להטבה שקוראים לה גולדן ויזה, שהיא מעמד של תושב, או זכויות של תושב יווני, פתיחת עסק, שירותי חינוך, שירותי בריאות, כמובן שהייה בלתי מוגבלת במדינה, הסתובבות במדינות השנגן, שזה רוב מדינות האיחוד האירופי, ואחרי 6 או 7 שנים שאני מחזיק באותם, שאני עדיין זכאי מבחינת תנאים, התושבות הזאת יכולה להפוך לאזרחות. עכשיו, לאנשים, בעיקר אנשים
מהמזרח. עכשיו אולי זה רלוונטי מתמיד. כל מי שאני מדברת על דרכון גרמני, אבל למי שלא התברך בשורשים.
אז אני לגמרי בשורשים, נכון, אז אני אצנן את ההתלהבות טיפה, כי רף הכניסה עלה מאוד, בטח בשנים האחרונות, אבל יותר מזה, ממש בראשון לספטמבר האחרון, ולמשל בערים שהן יותר פופולריות, אטרקטיביות להשקעה מבחוץ, כמו אתונה, כמו סלוניקי, רף הכניסה הוא כבר 500,000 יורו. 500,000 יורו בחלקים מסוימים, 800,000 יורו ממש במרכז אתונה, ואז ההשקעה הנדלנית עצמה היא פחות אטרקטיבית, זאת אומרת, לקנות נדלן ב-800,000 יורו, כן. זה יכול שגם לא להצדיק את עצמו בהרבה כן. מאוד מקרים, כי זה... כי זה לא צבר של דירות ב-800,000 יורו.
אז צריך להיות נכס.
נכס אחד.
זה גם עוד איזושהי הקשחה של, כן. של התנאים האלו.
אז נגעת גם פה בסלוניקי, כן. ומעיין צפויה בשבועות הקרובים לעשות ככה גיחה אוקיי. בסלוניקי, ולבחון כל מיני דברים.
מעניין. עיר, עיר נהדרת, עיר באמת נהדרת. ישראלים מאוד מאוד אוהבים להשקיע בסלוניקי. צריך להגיד שרגע לעמוד, אם אנחנו שוב פעם רגע חוזרים לאתונה ועומדים רגע על ההבדל, או בסוף על מה באמת משקיע צריך להסתכל, גם את גברת, יש כמה נדבכים שמאפיינים את אתונה, הרבה יותר מכל יעד אחר כמעט ביוון.
כן, באמת גם.
תיירות, אקדמיה, ועוד דבר שהוא קצת יותר בשוליים, אבל תחבורה ציבורית, ותכף נגע בלמה זה, למה הדברים האלה מאוד מאוד חשובים, שאני בוחן השקעה. אז קודם כל בתיירות, אז באתונה, קצת מספרים, יש למעלה מ-8 מיליון תיירים בשנה.
מטורף.
עכשיו, חוץ משהמספר הזה באמת מטורף, אם רגע נשים אותו בקונטקסט הנכון, הישראלי שלנו, שנת השיא של התיירות בישראל, בכל המדינה, הייתה 2019, היו קצת פחות מ-4 מיליון תיירים. אז באתונה 8 מיליון תיירים היא עיר, עיר של 5 מיליון תושבים.
תתקן אותי אם אני טועה, אני זוכרת שכאילו המגמה בעבר הייתה שאתונה היא יותר עיר עצירת ביניים בדרך לאיים, ושבשנים האחרונות באמת אנחנו רואים שהיא הפכה ליעד תיירותי בפני עצמה.
חד משמעית, את צודקת, אז פעם היא באמת הייתה כזה...
בדרך לאיים.
בדרך ל... אבל היום אנחנו מבינים שאתונה היא קודם כל, להבדיל כמעט מכל יעד אחר ביוון, היעדים היותר אקזוטיים, שעובדים תיירותית רק בקיץ, או בחדשים החמים, מיקונוס, רודוס, סלוניקי אפילו, סנטוריני, כל המקומות היותר פופולריים, גם עבור ישראלים, הם לא עובדים בחורף, נקודה.
ופה יש בעצם תיירות חורף גם.
בדיוק. אתונה זה עיר שעובדת 12 חודשים בשנה, ולכן המספר התיירותי הוא כל כך גבוה. עכשיו, איפה זה פוגש אותנו כמחזיקי נדלן פוטנציאליים? אני מסתכל על תפוסה תיירותית, או על פוטנציאל של תפוסה תיירותית. והעובדה שאני יכול להסתכל על כל השנה כפוטנציאל תפוסה בנכס שלי, שוב, אם אני מביט על הסגמנט של שכירות לטווח קצר, על Airbnb, אז זה מאוד משמעותי, בסוף גם בשאלת התשואות.
אצלכם רוב המשקיעים והפרויקטים בסוף מיועדים לשכירות קצרות טווח?
דווקא לא. אנחנו כן רוצים להשאיר את הבחירה מן הסתם בידיים של המשקיע, מה שלימד אותנו את זה בדרך הקשה, צריך להגיד, זאת הקורונה.
כן.
חשבנו שאין דבר שיכול לעצור תיירות, נכון?
נכון.
עד שהגיעה הקורונה, והיו לנו עשרות רבות של דירות, של משקיעים שלנו, שעד הקורונה נהנו באמת מכל הדברים שאמרתי בכמה דקות האחרונות, אבל שעוצרים את התיירות, אז פתאום שישראלי לא מקבל תשואה כמה חודשים, אז ישראלי עולה לו, אין מה לעשות, בצדק. ו... לשמחתנו הרבה, בגלל הדברים שגם אמרתי מקודם, למשל האקדמיה, כאילו מה קשור אקדמיה לנדלן בכלל, אז בגלל שאלף אתונה עיר סופר אקדמית, למעלה מרבע מיליון סטודנטים במרכז העיר, כמעט 15 מוסדות אקדמיה, אז בסוף אקדמיה היא גם עוגן,
עוגן מאוד משמעותי,
שיודע לייצר עם מקור סוחרים. עכשיו למה אני אומר את זה? בגלל שהשכלנו, חלק צריך גם להגיד בפוקס, לקחת בניינים שהם באזורי ביקוש תיירותיים, אבל גם באיזושהי קרבה למוסד אקדמי, אז הבנו שיש לנו איזושהי רשת בטיחות, וידענו להסיט את באמת עשרות של דירות בין המודלים, ולאתר סוחר קבע, או לאתר באמת אלטרנטיבה לתיירות שלא מגיעה. וזה באמת דבר שהוא סופר חשוב. אגב, אפרופו סלוניקי, גם סלוניקי היא עיר סופר אקדמית, סופר אקדמית, היא קצת פחות תיירותית ברמה הזאת, כי באמת החורף שלה הוא לא מאוד תיירותי כמו אתונה, ושוב, אני אומר את זה לא כדי להרים לאתונה, כדי באמת לתת איזשהו טיפ למי שבוחן השקעה, זה יכול להיות גם בכל מדינה אירופאית אחרת, כי אנחנו צריכים להבין.
אולי אפילו תכניס לנו כאן, נגיד, הרבה משקיעים שכך זה כבר החליטו על יוון, מתלבטים, אתונה, סלוניקי, או בכלל האיים, שזה בכלל
נכון.
עולם אחר.
אז באמת הרבה מאוד משקיעים מגיעים אלינו עם אולי חלום הישראלי, לא יודע אם זה חלום ישראלי, אבל עם איזשהו חזון כזה, שיהיה לנו את הבית הזה למשפחה, בית נופש כזה, שזה לא מילה מאוד מאוד גסה, בסוף רף הכניסה, בטח במקומות היותר פריפריאליים, היותר אקזוטיים, הוא יותר נמוך, כאילו אפשר לאתר גם נכס משפחתי כזה, צמוד קרקע, עד 200 אלף אירו, מקצה לקצה אני אומר את זה, אבל שוב, צריך להגיד שברוב המקרים מדובר בהשקעה מסוג אחר לגמרי.
כן.
השקעה לנפש.
בעצם,
בדיוק.
כן.
עכשיו, אני לא מזלזל בהשקעה לנפש.
למה מטרות
מדהימה,
ההשקעה.
בדיוק. זה השקעה שהיא פחות תצדיק את עצמה ברמה הפיננסית, כי שוב, זה נכס שיעבוד בחודשי הקיץ.
כן.
ובית...
גם אני חושבת, אני מאוד מאמינה, כזה, ככה כל השנים אני מסתכלת על זה, באמת הרבה מקומות בעולם, שתיירות זה משהו אופנתי. ואני בגלל זה, אני יכולה להגיד שבהשקעות שלי, ובכלל ככה שאני ככה נותנת טיפים, אני אסתכל תמיד לחפש עוד איזה עוגן.
לגמרי.
כמו שאמרת, כי באמת אנחנו רואים, פעם אחת, אלא עצמה, שהיינו צעירים, קוס, זה, חשבנו שזה היה מקום הכי זה, ופתאום, זה דבר אופנתי.
את כל כך צודקת, וזה לא רק דבר אופנתי גם בעיניים של משקיע, אלא גם בעיניים של תייר.
בדיוק, של תיירות.
כמעט כל שנה,
נכון, יש איזה
יעד. אנחנו שומעים על איזה יחר, בול, את צודקת. אז אגב, אם רגע חוזרים לעולמות של השקעה, כאילו אחד הדברים שהם גם קצת יותר ברורים לכולם, זה להשקיע בערים הגדולות, להשקיע בעיר הבירה. זה מאוד משנה, זה המקורות התרבותיים, המקומות הפיננסיים שמניעים את המדינה, ובגלל זה גם אתונה היא סופר רלוונטית גם בהיבט הזה. שוב, אותה אתונה מוקת משבר, אבל שהיא בהתאוששות מדהימה.
אז אני קצת יקשה לך, יש לי איזה כזה תמיד שאלה שאני תוהה בה לגבי יוון ואתונה, כמו שדיברת באמת, משבר מאוד גדול, אין כוח קנייה מקומי, רוב הכסף שמגיע מבחוץ, אין מימון, תכף תגיד לנו אולי השתנה קצת בשנים האחרונות, אבל במשך השנים לא היה מימון למקומיים, והאם זה לא הפך קצת לשוק של משקיעים שמשחקים ביניהם, כאילו...
אז קודם כל אני אענה לשאלה שלך, התשובה היא כן. התשובה היא כן, זה שוק של משקיעים, עוד קצת דאטה, אז ב-2023, אתמול בבוקר, בייסיקלי, 85% מעסקאות הנדלן באתונה, היו של משקיעים לא יוונים. אבל...
ומה המשמעות של זה בעיניך?
אז שכן, אתונה היא עיר של משקיעים, אבל זה סממן של ערי בירה אירופאיות. קחי נתון, שכנראה רוב האנשים לא מכירים, זה לא הדומיין שלי, אבל אני כן יודע להגיד אותו. בלונדון למשל, תנחשי כמה אחוז מבעלי הדירות בלונדון, הם בריטים.
וואו, אני מושג.
נמוך.
סביב ה-25%.
וואי.
עוד פעם, במילים אחרות, עיר של משקיעים. אבל זה עוד פעם, זה סממן מאוד מאוד ברור בעולמות נדלן, כי שוב, משקיעים מחפשים את ערי הבירה.
את ערי הבירה.
בטח עיר כמו אתונה, עוד פעם, מאוד זולה.
בטח ערים שיש בהם אקדמיות, וזה מושך סטודנטים מכל העולם להגיע אליה.
ותיירות מאוד מאוד גבוהה, נכון. ותוסיפי לזה את ההטבות של הגולדן ויזה. עכשיו, אני כן אשלים רגע, כי התחלתי באמת לדבר על המשבר ועל הקריסה הכלכלית, אז אני כן רוצה להשלים ולהגיד, רגע, מה הסטטוס היום באמת, בהמשך לדברים שאת אומרת, אז השפל באמת היה 2017, צריך להגיד שמאז, ושוב, בעקבות הרבה מאוד, גם הקלות במס וגם הוויזה וכולי, מאז השוק עולה בממוצע ב-10% כל שנה. זה הממוצע.
וואו.
וזה עוד א', לפני כניסתו או כניסתה של המשכנתה, של מימון. יוון היא יעד לא ממונף. אם אתה לא אזרח יווני, גם רק בשנה האחרונה שחזרו משכנתאות לתושב המקומי, סביר להניח שלא תקבל מימון.
לא הכרתי, זה התחיל באמת...
כן, אז המקומים יכולים
טוב.
לקבל מימון, זה סימן מדהים.
כן.
זה סימן של התחזקות פיננסית בחזרה.
כן. ועוד שחקנים שעוד ביקוש.
ברור.
בסוף, אחד הגורמים הכי חיוניים לבנק, זה משכנתה.
נכון.
זה אחד הדברים שהכי מממנים בנקים, וכן, חלק מהבנקים חזר לתת מימון אל התושב המקומי, אבל אנחנו בעיקר מבינים שברגע שסכר המשכנתא הזה ייפרץ בטווח של שנים קדימה, שנים בודדות קדימה, אנחנו נהיה בעולמות של, אחרים של מחירים, באתונה, ביוון כולה. זאת אומרת, היום הפרופיל, רוב הפרופיל המאפיין של המשקיעים, אני אומר שלנו, כן, זה מה שאני מכיר, זה אנשים שהם כזה 50 פלוס כזה, שכנראה יש להם כבר נכס בישראל, ומחפשים באמת אלטרנטיבות השקעות כן. אחרות. זה הרוב הקובע, כן. יש לנו גם משקיעים בני 80 פלוס, וגם יש לנו משקיעים שהם אנשי קבע. שזה העון הראשוני שלהם, אבל הקו המקשר זה באמת מה שאמרתי, ואני אומר את זה כי ברגע שסכר המשכנתא ייפרץ, הרבה יותר אנשים יהיו רלוונטיים להשקעה, זאת אומרת, במקום להשכיב במרכאות בז'רגון הישראלי, 100,000 יורו עכשיו, כמעט מדי יואן, או...
להשכיב 50.
כן,
בדיוק.
ומה באמת היום? אז ספר לנו קצת ככה על הסף כניסה היום בכלל לשוק, למי זה רלוונטי.
אז באמת רף הכניסה הוא מאוד משתנה, כי שוב, אנחנו ספציפית בפלמו, מוכרים מוצר מאוד מסוים, מוצר שהוא דירה חדשה בבניין חדש, שיש לזה גם עלויות מן הסתם, זאת אומרת, יש את הפרמיה הזאת, השוק של היד השנייה הוא שוק הרבה יותר זול, אנחנו יכולים להסתכל גם על מחירים של 2,000 עד 3,500 יורו למטר. תמיד, הטרמינולוגיה היא תמיד במחירים למטר. אבל השוק של היד השנייה הוא גם שוק שיכול להיות מסוכן. אני אסביר גם למה, אגב, אנחנו לא מתעסקים ביותר.
שזה כאן נכנס את הבעייתיות של הרגולציה.
בדיוק, לא רק הרגולציה, אלא בעיקר. בדיוק. צריך להגיד שרמת התחלואה היום של הבניינים באתונה היא מאוד קשה. זאת אומרת, למה היא קשה בעיקר? א', כי אין דבר כזה שנקרא חוק ועד. בישראל יש חוק ועד. כל בניין בישראל מחויב לנהל ועד.
נכון.
ברור שזה לא תמיד קורה, אבל באתונה אין את זה. ביוון אין את זה. זאת אומרת שבוודאי שיש בניינים מתוחזקים שמנהלים בהם ועד ומשלמים את החשבונות המשותפים, אבל ברוב המקרים זה לא קורה. למה אני אומר את זה? למשל, אני בעל דירה בבניין רנדומלי במרכז העיר, ויש פיצוץ בצינור הראשי של הבניין. אני בחתיכת אירוע. כי האלף, אני צריך...
מי מנהל את זה?
בדיוק. מי מנהל את זה? בהינתן, ברוב המקרים שאין מישהו שמנהל את זה, אני צריך לאתר את יתר בעלי הדירות.
הישראלי כנראה ינהל את זה.
אז את יתר בעלי הדירות בבניין, שהשתתפו איתנו בהוצאה, כאילו חבר'ה, כולם נפגעים מזה.
כן.
אז בישראל, גם בוא נגיד, בנזילה פשוטה, אני אעלה לשכן למעלה, הלאה נציק, יש לך איזה, אני כבר רואה כתם חום אצלי בתקרה. באתונה אני לא אעשה את זה. אני לא עולה למעלה ומדבר עם יאניס, שם קוד, ויגיד לו שיש לו נזילה. כי זה פשוט לא עובד ככה, זה לא אותה תרבות בהיבט הזה. ולכן, אגב, זו אחת הסיבות שאנחנו כבר לא מתעסקים בשוק הפרטי הזה יותר, שהוא, שצריך להגיד, הוא מאוד מאוד חלקל אותנו, אבל הבנו שהוא גם יכול להיות מאוד בעייתי, והוא גם סיכון מאוד גבוה, בעיקר למשקיע.
כן.
כי הדירה שלך כמשקיעה, היא כל עולמך, בייסיקלי, כאילו מאוד חשוב לך, אז מה שיש עכשיו סוחר שם.
מעניין.
אבל אם בעקבות הפיצוץ הזה בצינור, הדירה עומדת ריקה 10 חודשים. את בבעיה.
כן, התשתיות צריכות להיות חדשות.
נכון. אז זה אחד הדברים שאנחנו שמים לגדנו תמיד.
וזה מחזיר אותנו באמת, מה שהתחלת לספר, באמת על סוג היזמות שאתם עושים.
נכון. אז אנחנו בעיקר מתעסקים באמת בהתחדשות עירונית. לקחת בניין פחות מתוחזק, לפעמים גם נטוש, ולבצע בו תהליך השבחה שהוא מאוד משמעותי, ששוב, אני חוזר באמת למשפטים הראשונים שלי, קודם כל, בתהליך השבחה הזה, זה להחליף את התשתיות של הבניין. צנרות חדשות ואינסטלציה חדשה וחשמל חדש, לצד זה מן הסתם שינוי שטח הפנים של הדירות ואבזור וריהוט, כמו שנגענו
זה
מקודם.
זה בדרך כלל בניינים כאילו עם פרצלציה, כל כן, אחד דירה
נכון,
על
כן.
שמו.
כל אחד דירה על שמו, חשוב מאוד להגיד מן הסתם, כן, בעלות פרטית בטאבו, מ-day one, צריך להגיד, כי בסוף הבניינים קיימים. הבניינים קיימים, הדירות קיימות.
אז זה כאילו גם יחסית ליזמות, הסיכון כאילו נמוך
נכון,
יותר.
נכון, כי בעצם המשקיע, למעשה מ-day one, מקבל את הבטוחה הכי טובה שיש
שם במקרה. הרבה פעמים, וזה נקודה שחשוב באמת לבחון, כשבאים לבחון באמת דירה להשקעה ביזמות, או נכס שהוא עוד לא עומד, באמת מה התהליך?
אז אנחנו בעצם מקבלים לבחינה שלנו סדרי גודל של 30-40 בניינים בשבוע, שמוצאים למחירה,
אנחנו מדברים על הטונה.
אנחנו מדברים על הטונה, נכון? ובהינתן באמת שאנחנו מחליטים ללכת ולהעמיק יותר בפרויקט, אז אנחנו, א', אחד הדברים שמאוד חשובים לנו זה באמת לעשות את העסקה הזאת מול ישות אחת, כלומר בעלים אחד, בעלים הזה יכול להיות חברה, יכול להיות יווני, יכול להיות גם בנק או חברה שהיא, או חברה, או נכס בעיכול נכסים, זה לא משנה. מתחיל תהליך דו דיליג'נס מאוד משמעותי שלנו, בדיקות נאותות קנייניות, הנדסיות, עסקיות מן הסתם, להבין רגע את ההיתכנות של הדבר הזה, ואז יוצאים לדרך. זאת אומרת, או רכישה של הבניין מ-day one, או משהו שהוא דומה בטרמינולוגיה הישראלית לאופציה, זאת אומרת, חתימה על הסכם נוטריוני מחייב מול המוכר של הנכס, ואז גיוס משקיעים במשהו שהוא דומה עוד פעם לדברים שאנחנו מכירים כאן כקבוצות רכישה אולי, אבל מינוס הדאונסייד, זאת אומרת, נניח בקבוצות רכישה בישראל, אם יש מדדים, ואם המדדים עולים, אז אנחנו כמשקיעים יכולים להיפגע מזה.
נכון.
אז אצלנו בפרויקטים, גם אם הברזל והמלט מתייקרים, כי המלחמה באוקראינה ממשיכה, אז זה לא משפיע עלייך כמשקיעה. המאה או ה-90 אלף אירו שהשקעת בפרויקט,
קשיחים.
קשיחים, בדיוק. עכשיו, צריך להגיד גם שאחרי שאנחנו בעצם מבצעים את בדיקות הנאותות האלה, אנחנו מוציאים את הפרויקט לשיווק, ואנחנו משווקים היום בהרבה מאוד צינורות, בעיקר דיגיטל, יש לנו נוכחות מאוד משמעותית שם, אבל גם בדברים, במקורות הקצת יותר סטנדרטיים, או יותר מסורתיים, אז זה טלוויזיה ורדיו, וכנסים למיניהם, שמחנו להשתתף לפני בערך חודש, יש כנס די מפורסם לנדלן בישראל, שנקרא נדלניישן, של יד שתיים.
כן, בטח.
מאוד מאוד מוצלח, הם עשו פיילוט עם נדלניישן חול, הם קראו לו, זה היה סקטור שלם בכנס של נדלן בחול, ושוב, אנחנו זכינו להיות החברה היחידה שמציגה פרויקטים ביוון, ושוב, זה היה באמת, באמת מוצלח, כי מה שמעניין פה שהקהל של האנשים שמגיע לשם זה אנשים שמחפשים השקעות בישראל, כמו רוב הישראלים.
נכון.
ואז שמגיעים לחלק שלנו, אז אנחנו בעצם מדברים איתם במונחים של אלטרנטיבה, כי זו באמת אלטרנטיבה מאוד מאוד מיוחדת. אנחנו מדברים על 400 אלף שקל היום ברוב המקרים, זה בקושי הון ראשוני לרכישת דירה בארץ, כאילו, נכון. להוציא באמת אזורים מאוד מאוד פריפריאליים, כן? אז ושמדברים עם ישראלי ממוצע, על רף כניסה של 400 אלף שקל, מה, 400 אלף שקל לדירה? זה לא, אוקיי, אני רוצה לשמוע.
כן.
ואז אנחנו משמיעים, אז כאילו, זה באמת, זה באמת הטרמינולוגיה, זה באמת חלופה מאוד מאוד טובה למה שיש היום בשוק הישראלי, שאגב, לא הופך להיות בר השגה יותר. אנחנו מבינים את זה, הבועה ממשיכה להתנפח.
לא.
לא רואים איך היא תתפוצץ למרות כל האמירות, זה פשוט לא הולך לקרות.
והמחירים רק עולים.
מתווספו עכשיו עוד
בעיות.
בדיוק, עוד
טיפונת. כמה קטנה כזה.
בעיות קטנות.
אז רגע, אני מחזירה אותך, כי זה מאוד מעניין אותי. אז באמת, שלב, אוקיי, גיוס משקיעים לנכס, אחרי בעצם הסכם אופציה, ואז יש איזשהו תהליך בעצם איך זה עובד שם מבחינה תכנונית, היתר, פה בארץ אנחנו מכירים את תגידי פרויקט התחדשות עירונית, יש לי דירה שכבר אני 7 שנים מחכה שמשהו יזוז.
אז נקודה מאוד חשובה, אפרופו היתרים, בגלל שלמעשה אנחנו מבצעים סוג של שיפוץ בבניין, או במילים אחרות, היתר הוא היתר מסוג שיפוץ, לכן אנחנו לא צריכים לקבל, אנחנו לא צריכים להמתין שנים, או חודשים ארוכים או שנים לפעמים ליתר, כי אנחנו לא הורסים ובונים, אלא אנחנו משאירים את הבניין על טילו, מה שנקרא, על היסודות שלו, ומבצעים את השיפוץ כמה חירורגי שהוא לא יהיה, אבל אנחנו לא מוסיפים קומות או נוגעים בחזית, וזה הגיידליינס. וברגע שזה משאיר אותנו במסגרות של יותר שיפוץ, גם זמני המסירה, הם מאוד אחרים מהארץ. אנחנו מדברים על 8 עד 16 חודשים. כאילו, בבניינים הגדולים שלנו יותר, שמדבר איתכם בבניינים של 60 דירות, שם זה ייקח 1.5 שנה. שעוד פעם, אם אני משווה את זה לארץ, כאילו זה, אין מה להשוות, כן? אז בבנייני בוטיק יותר שלנו, של 10, 14 דירות, אנחנו לצורך העניין, שבוע הבא במסירה של פרויקט, שלקח 8.5 חודשים.
מדהים, איזה
עכשיו,
כיף זה.
עכשיו, למשקיע הישראלי זה מעט מאוד זמן, כאילו אני פוגש כסף.
גם ליזם הישראלי זה כיף.
נכון. בעיקר שגם האינטרס הוא משותף, כאילו אני רוצה לגמור את הפרויקט, אם אני רוצה להתחיל להעביד את, את הנכס הזה. אז באמת הרגולציה היא מאוד מאוד נוחה, מאוד קלה בהיבט הזה, אבל שוב, אם רגע אני מחזיר את המשקיע הפוטנציאלי, או את המתעניין הפוטנציאלי, צריך להכיר אותה. צריך להכיר אותה ו... טוב.
ובאמת, איך עובד עניין המיסוי ביוון?
אז אני שמח שאת שואלת, כי זה באמת אחת הנקודות אולי הכי משמעותיות, בטח למשקיע הישראלי. זה כמעט game changer של ממש, אז לפני בתי המיסוי, לפני מדיניות המיסוי ביוון, יש דבר נפלא שנקרא אמנת מס. עכשיו, בשביל הקוריוז, או סתם בשביל להסביר רגע, אז יש למדינת ישראל אמנות מס כמעט עם כל מדינה שיש לה מערכת יחסים פיננסית איתה. ברוב המקרים, מדובר באמנת כפל מס. זאת אומרת, אני מייצר הכנסה במדינת המקור, למשל, לא משנה איפה זה, ארצות הברית, פורטוגל, יוון, פולין. אני מחויב במס איפה שייצרתי הכנסה, אבל יש לי שותפה יקרה שקוראים למדינת ישראל. האמנת כפל מס אומרת, תשלם את ההכנסה שלך במדינת המקור, אבל בישראל, אל תשלם את המס המלא, תעשה השלמת מס. סתם בשביל הדוגמה, בארצות הברית, מס השבח הוא 20% בערך. מס שבח במחירה של הדירה, בישראל הוא 25%, להוציא את הפטורים, דירות ראשונות וכו'. אז בישראל אני אשלים עוד 5% לעסקה. יש שתי אמנות מס חריגות. ישראל עם צרפת, וישראל עם יוון. בגדול מאוד,
מדהים,
הן חריגות, כי הן אומרות, את תהיי כפופה לכללי המיסוי במדינת המקור בלבד.
מדהים.
במילים אחרות, אין השלמת מס, וכמובן גם אין כפל מס. שילמתי, או הייתי כפוף לכללים של מס השבח ביוון, סיימתי את הסיפור שלי. עכשיו, איפה זה מוביל אותי להטבה האמיתית, או לאיפה זה באמת, באמת, באמת דרמטי? אז קודם כל, מס רכישה שיש בכל מקום בעולם, ביוון הוא מהנמוכים ביותר באירופה, ואין לו תלות בכמות הדירות, או בגודל, או במחיר שלהן, 3.09%, מאוד נמוך. עכשיו החלק המעניין, כי יש ביוון גם פטור ממס שבח, עד 3 דירות לבן אדם, זוג נשוי לא נחשב אותה ישות משפטית לצרכי מס.
וואו. היום שזה בישראל... שזה חל גם על תושבים זרים?
כן. אני לא יכול... היום בישראל לרשום דירה עליי, וגם עוד דירה על אשתי. לא, זה אותו בית, אותו... אנחנו נשלם מיסים, כן. זה תחשב דירה שנייה. ביוון זה לא ככה. ולכן גם אגב, עוד טיפ אפרופו, למי שיקנה עם חברה, למי שיקנה לבד, אם אתם זוג נשוי, והדיפולט זה קודם כל לרשום את הדירה על שנינו, אז לא, אז חכו שנייה. חכו שנייה. ברמה הרישומית, מערכתית ביוון.
תרשמו על האישה.
תרשמו על האישה קודם כל.
שזה נראה מה נשאר.
כן, כן. אז כן, אז לרשום על אחד מבני הזוג, אם צריך, שוב, אני לא נכנס פה לעניינים של בינו לבינה, אבל צריך לעשות איזה הסכם היזון פה בארץ, אבל רישומית ביוון, רק על אחד מבני הזוג, רק בגלל שהדירה הבאה,
טיפ מעולה.
לא תחשב, ביחד, זאת אומרת, ונוכל לבודד את זה. אז אני רגע חוזר למיסים פה, יש לי פטור ממס שבח עד 3 דירות, מכרתי דירה, יש לי פטור ממס שבח ביוון.
וביוון משקעה כזאת, רוב המיסוי יהיה על ההשבחה.
יפה. בישראל אני לא אשלם השבחה, אני לא אשלם מס שבח, כי אמנת המס אומרת שאני כפוף לכללי מדינת המקור.
מדהים.
זה מאוד, זה דרמטי. זה דרמטי,
מאוד.
כי אנשים פה בארץ מבינים שהם יכולים גם לצבור פרוטפוליו, שזה פתאום נשמע כמו משהו של כזה טייקונים וזה, אז לא. אנשים שיכולים לצבור פרוטפוליו של 2-5-6 דירות, יש לנו גם משפחות שהתחילו איתנו ממש ב-2017, והם היום שותפים איתנו בבניינים כאילו, קומות שלמות ודברים כאלו, כי והם התחילו מדירה אחת. אז מאוד מאוד קל לייצר את הפרוטפוליו הזה, ואז אני גם יכול לדעת שאני ברגע שאני... עושה את האקזיט הזה מהשוק, אין לי שותפים. וזה מאוד מאוד משפיע על, על ההחלטה להיכנס לשוק, זה מאוד משפיע גם במונחים מספרים על התשואה, כי בסוף, שוב, אנחנו מדברים על מספרים שהם נטו ברוב המקרים. עכשיו, אם אני רגע מדבר עוד טיפה על תשואות, כי זה בסוף, כולנו יהודים וזה מה שמעניין אותנו, אני אדבר על ממוצעים פחות או יותר. בעולמות של שכירות ארוכת טווח, באתונה, אנחנו פוגשים מספרים של 4.5-5% תשואה שנתית נטו, לא מאוד מדהים ביחס למקומות אחרים, אבל יש כאן יציבות, אני רגע עוד פתח סוגריים מגע ליציבות, כללי הגנת הדייר ביוון אומרים שאני מכניס סוחר לטווח ארוך, כלומר שנה ומעלה, יש לו אופציה לנכס לשלוש שנים. ברוב המקרים היוונים גם מממשים את האופציה, אף אחד לא אוהב לעבור דירות, מה שכן יש לי כבעל דירה, אני כן יכול להכניס לחוזה הראשוני, שבכל מימוש אופציה תהיה עלייה מסוימת בשכר הדירה. מה שנהוג זה עד 5%, אבל אין הגבלה על זה. אז אני סוגר את הסוגריים רגע, ואם אנחנו מדברים על תשואות שהן קצת יותר אטרקטיביות ומעניינות, בטח לישראלים, אז באמת בסחירות קצרת טווח, שגם הגמישות היא מאוד שלנו, אני יכול לבקר בנכס מתי שבא לי, אני יכול להחליט שאני עובר למודל השני מתי שבא לי, אנחנו מכירים תשואות של אזורים של 8.5-12% בשנה, נטו, אחרי מיסים, זה מספרים מאוד מדהים. גבוהים, ושוב.
ובאמת גם מעניינים המעבר שלכם מעיסוק בדירות יד שנייה, לבאמת פרויקטים כאלה מושבחים, פה מצב השוק ומצב הנכסים, בטוח יוצר גם איזשהו איחוד, או איזשהו באמת...
לגמרי, אז כן, אז א', כי שוב...
אני תמיד ככה שאני מסתכלת על השקעות, אני אוהבת להשקיע במשהו שהוא קצת שונה, שיש לו איזה טוויסט, שיש לו איזה משהו שונה בשוק, שהוא לא נכון. כמו כל מה שיש בשוק.
נכון, אז באמת מחדד נקודה שגם דיברתי אליה, אז א', אתונה מקטינה את שטח הפנים של הדירות, כאילו זה השוק, המוצר הכי שכיר היום באתונה זה הדירות הקטנות בין סטודיו של 20 מטר עד one bedroom של גג 40 מטר. למה זה הכי שכיר? א', כי זו עובדה, אבל כי זה רלוונטי להרבה יותר, בדיוק, סגמנטים באוכלוסייה, רווקים, זוגות, סטודנטים, נווד דיגיטלי,
גרושים
גרושות, אבל בעיקר גם תיירים. והדירות הגדולות זה הרבה יותר מאפיין למשפחות, כן. ואז אני מאוד בטאנל ויז'ן למה שאני יכול כאילו לעשות מהדירה שלי. אז בגדול אני אוהב לקרוא לזה אירופיזציה. בסוף אירופה כבר הרבה מאוד שנים עם הדירות הקטנות שם, האלה, נכון. אז אתונה ממש מתפתחת לאזורים, אנחנו מבינים את זה, אנחנו מכירים את זה. מה שאנחנו למדנו עם השנים יותר ויותר לעשות בפרויקטים שלנו, זה גם לתת איזשהו ערך מוסף במובן של הבניין, בשטחים הציבוריים. אז אני לא עושה במרכאות רק בניינים משופצים, אלא אני נותן איזה ערך מוסף כמו חדרי כושר, מועדון דיירים, לאונג'ים,
חיי קהילה,
רופטופ, רופטופים, שזה המילה הנרדפת לפן באתונה, אז רופטופ שיש בו גם פסיליטיז.
מדהים, הרבה ערך מוסף.
המון ערך מוסף, יש לנו פרויקט עכשיו שאנחנו כבר לקראת הסוף שלו, נשארו באמת כמה דירות בודדות, אבל באמת מלון במרכז אתונה, עם ברובו דירות סטודיו, באמת בפריים לוקיישן, אבל הפסיליטיז בו זה מה שמעניין, זה באמת היה מלון שהיה פעיל באתונה, ויהיה בו גם חדר כושר ומעליות ושירותי ורום סרוויס והכל, אבל הדובדבן זה רופטופ בקומה עשירית, נוף לאקרופוליס, בריכה ובר.
מדהים.
כאילו, זה בגדול מה שתייר מחפש שמגיע לאתונה, אז אני גם יודע, אז
מדהים, והפרויקט הזה הוא פרויקט מלונאי, שאתם...
הוא פרויקט מלונאי, אבל בסוף, כלומר, אנחנו נציע, במסגרת שירותי הניהול שאנחנו מציעים, אגב, צריך להגיד, אנחנו לא קופים על המשקיעים שלנו, אותנו כחברת ניהול, בסוף זה דירה שלך בטאב.
אבל גם במודל של המלונאות, יש פרצלציה כאילו לדירות?
כן, כן, כן. וואו. כי זה היה מלון.
וזה שכמו... הוסב כאילו למגורי?
כן. מדהים. הייתה בפרטית, זה יתרון עצום.
וואו, מעניין.
אבל הפרצלציה קיימת, וזה גם יתרון, שוב. מעניין ממש מאוד. ממש מ-day one, את מקבלת את הרישום בטאבו, שוב, בטוחה מאוד מאוד חשובה, בטח לקהל ישראלי. וכן, אנחנו הולכים לנהל אותו בצורה שהיא מאוד ייחודית, בצורה שהיא מלונאית, בסטנדרט מלונאי, אבל כן, לפרסם את הדירות האלה בבוקינג ו-Airbnb ו-Housing Anywhere ו-Hotels.com ובכל מקום שיביא טראפיק תיירותי. עכשיו, קצת עוד פעם מספרים, אבל כי זאת אתונה. באזור הזה שלנו, של אתונה, קוראים לה אזור מטס חורגיה או ויקטוריה, לא משנה רגע את זה, אבל באמת אזורים של מרכז אתונה, אחוזי תפוסה של בין 70-80% בשנה, ברמות מחירים גבוהות, בסוף עוד פעם, בשורה מאוד מאוד תחתונה, אנחנו פוגשים 9-11% תשואה נטו בשנה.
מדהים.
בתוך הדבר הזה.
אז נגעת פה ככה בכמה שכונות או אזורים, אז תיתן לנו ככה איזה רגע, איך בכלל, מה קורה עם האזורים השונים באתונה?
או אם יש לכם גם אסטרטגיה לאיזה אזורים אתם בוחרים לייצר
את זה. אז שאלות נהדרות. בכללי, רגע, על אתונה גם לאנשים שלא היו, גם ברמה התיירותית, כן? אתונה הציורית, האותנטית, הארכיאולוגית, לשימור היפה, היא בערך 10% מהאתונה. יתר אתונה, קצת יותר כמו דרום תל אביב, אבל של פעם, בסדר? צריך להבין את זה. גרפיטי ותשתיות לא מאוד מאוד טובות, וגם שמץ של מאגרים, כי שוב, עיר זולה באירופה, מדיניות הגירה באירופה, אנחנו רואים את זה גם בערי הבירה הכי גדולות, אז אנחנו צריכים להבין את זה רגע, ולא להיבהל מזה. כי שוב, כל העולם משקיע באתונה, תכף רגע ניגע על איפה אנחנו ישראלים ביחס לעולם באתונה, כי הרי אנחנו ישראלים, נדמה לנו שאנחנו משתלטים על שווקים, אז ברמיזה, אנחנו לא מזיזים את המחט, בסדר? אבל כן, אז השכונות המאוד ציוריות האלה, סביב הכיכרות המפורסמות באתונה, בסביב האקרופוליס, שכולנו מכירים את זה, מפחות אנשים שהיו באתונה, באמת שכונות מאוד יקרות, וכבר שהם די עברו את הפוטנציאל לעליית הערך שלהן. אז מבחינה אסטרטגית, באמת אנחנו מכוונים לשכונות שהן גם יחסית במרכז אתונה, שגם שידעו לתת לי טראפיק תיירותי, ואטרקטיביות עבור המשקיע או עבור קהל היעד שלו, אבל גם מקומות שהן עוד יש להם לאן לעלות ברמת הצמיחה. השבחה. בפוטנציאל ההשבחה. עכשיו צריך להגיד, יש שני סוגים של השבחה, יש את ההשבחה הטבעית של השוק, עליית הערכים בשכונה או בעיר עצמה, ויש את ההשבחה עצמה מהאופי של השיפוץ. אני קניתי במחיר X, מוצר X, אני מקבל אותו אחרת.
כן.
אז זה מאוד משמעותי, ואז המונחים האלה של פליפ הופכים להיות רלוונטיים, כאילו, לאנשים כן. שרוצים כזה...
השקעה מהירה.
מהירה, בקצרת טווח, ובאחוזים שהם יותר נמוכים, כי בסוף כן. אני לא מחכה הרבה מאוד זמן. אז זה באמת האסטרטגיה, לגעת בשכונות שהן עוד לא בהתפוצצות שלהן, והן עוד לא בטווחי מחירים גבוהים, אבל בהבנה מאוד ברורה שהן גם באיזושהי עלייה מאוד מסוימת. אני לא יודע אם יעזור לעשות פה name dropping של שכונות, כי זה נשמע כמו
קצת, כן.
יוונית, אז כן, אז שכונה שאנחנו מאוד אוהבים, זאת קיפסלי, שכונה שהיא יחסית בחלק הצפוני של מרכז העיר, סמוכה לאוניברסיטה, זו השכונה הכי גדולה באתונה, כמעט 70,000 איש בשכונה הזאת, אז יש לנו גם כמה פרויקטים שם, ודירות שאנחנו מנהלים שם, צריך להגיד שגם המטרו, יש קו חדש של המטרו, הקו הצהוב שנפתח, והולך גם להגיע למרכז השכונה הזאת, עוד שכונות שאנחנו מאוד אוהבים, באמת אגליו, שהיא שכונה שהיא מרוחקת במיוחד מרכז העיר, אבל יש בה אותו אוניברסיטה השלישית בגודלה ביוון. אז זה גם ערך מוסף שקל מאוד לייצר, וגם המטרו מגיע לשם. יתר השכונות הקצת יותר מוכרות, אז זה קולונקי, קולונקי זה השכונה הכי פופולרית באתונה, הנווה צדק אם תרצו של אתונה, גם הכי יקרה באתונה, אבל היא באמת, באמת הכי אטרקטיבית. כשאני אומר הכי יקרה, זה מחירים של פתח תקווה, בלי לזלזל, כן, אבל 8,000 יורו למטר, זה השכונה של יוון, בסדר? כן. כאילו, זה ההבדל, כאילו, זה הדווחים של המחירים. אזורים כמו פיראוס, שאנחנו מאוד אוהבים, פיראוס, יש בחלקים שהם קצת יותר סלאמז, במובנים הפחות טובים, סביב הנמל, ששם יוצאות גם כל המעבורות להים, אבל יש גם אזורים שהם מאוד 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 תיירותיים, איפה שהמרינות הפרטיות, וישראלים מאוד אוהבים להגיע לשם. אז זה חלק מהשכונות שאנחנו באמת עובדים בהן, כמובן שכונת ויקטוריה, שהיא שכונה מרכזית מאוד, אני מדבר איתכם על דקות הליכה מכל השווקים ומכל הכיכרות של אתונה, ששם באמת יש לנו את הפרויקט הזה. זהו, אנחנו אבל נאמנים לאתונה, צריך להגיד את האמת, כאילו...
איזה יופי, זה חשוב מאוד,
כן,
גם...
הרבה מאוד שנים
לא שאנחנו... לא בא ברגל ההתמקצעות וה...
תראה, אנחנו כבר הרבה מאוד זמן בשוק, וגם... עלו הרבה מאוד הזדמנויות, גם מחוץ ליוון, אבל בעיקר מחוץ לאתונה, שבחנו אותם, ואנחנו מבינים שזה פשוט שוק מאוד מאוד אחר, כאילו, והצעת הערך הזאת של דירה שעובדת כל השנה, בעיר סופר מרכזית, סופר פופולרית, אגב, רגע, עוד נקודה לתיירות, יש דבר שאמריקאים המציאו, שנקרא סטייקיישן. אתם יודעות מה זה? כאילו... אני לא עושה חופשה, אני עושה חופשה במדינה שלי, כאילו.
סטייקיישן, גדול.
יוונים שגרים...
תיירות פנים.
בדיוק. יוונים שגרים באים, באזורים שבחורף...
סטייקיישן, למדנו.
עושים את החופשות שלהם באתונה.
אהבתי.
אז לי כמשקיע, לי כבעלים של נכס, זה לא משנה מה הנשנליטי של, של הדייר, כן? של התייר. אז זה גם מאוד מאוד פופולרי ביוון, באתונה בדגש, אבל כן, זה... בוחנים המון עסקאות, אבל בסוף נשארים במקור, נשארים באתונה, כי באמת הצעת הערך היא אחרת מאוד שם, ומאוד מאוד מעניין את,
מאוד את מעניין. כולם.
אז לסיכום, יש לך ככה איזה טיפ או שתיים לתת לנו לחברות הקהילה, להשקעה ביוון.
אז, אז, אז כן, אז אני חושב שאולי הטיפ המרכזי זה די obvious, אבל לבחון עסקה בצורה שהיא מאוד 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 חירורגית, כי שוב, זה לא לקחת את הרכב ולסוע רגע, לראות את הבניין במקום שלו, שוב, טיסה של שעתיים, אבל עדיין. ושאני אומר לבחון את העסקה, זה להבין רגע, שהמחירים המאוד מאוד זולים, לפעמים יכולים לעלות ביוקר. אנחנו מבינים, מכירים את זה מהרבה מאוד מקומות אחרים, כלומר, דירות יד שנייה, לבחון את העסקה טוב מאוד, כמה בניין ישן, כמה תשתיות בעייתיות, ואולי הטיפול הכי חשוב זה בעצם הבחירה של השותף. אגב, השותף יכול להיות מתווך, אמיתי, יכול להיות מתווך, יכול להיות ישראלי שעובד שם ומציע עסקאות, וזה גם יכול להיות חברה יזמית. הבחירה של השותף בסוף תיתן לנו את השקט הזה שאנחנו הולכים לישון בלילה, ובאמת ישראלים חפשים את זה מאוד מאוד מאוד, כי זה השקעה מעבר לים, וזה לשים את הכסף במקום שאני לא הכי מכיר. אז אם אין לנו את האנרגיה והכוח לקטט רגליים ולטוס לאתונה לבחון עסקאות, אז להגיע לפגישות, לראות את האנשים בעיניים, לשאול את השאלות הכי קשות, לבקש ממליצים, לבקש פרויקטים אחרים, לבקש דאטה אמיתי, כאילו אם אתם כל כך מנוסים איפה זה, כאילו תראו, תדברו.
אז אביב, התחלנו את הפרק וסיימנו את הפרק בדבר באמת הכי חשוב בנדלן, ואנחנו מסכימים עליו, שזה באמת אנשים.
לגמרי, 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 לגמרי.
וכיף להכיר ולשבת עם אנשים כמוך.
תודה, תודה, איזה כיף, איזה כיף, לקחתי מחמאה.
ואני מקווה שפעם הבאה אנחנו ניפגש באתונה.
אני מקווה מאוד. או
לפחות בבני ברק, אבל אני מקווה שבקרוב...
כדי לסגור את הסיור משקיעות באתונה, לגמרי נעשה את זה, נעשה את זה.
איזה כיף, המון בהצלחה, שפו על העשייה, באמת, זה כיף ככה לראות, זה לא מובן מאליו, באמת אנשים טובים שמתחילים, בלי קיצורי דרך, כן. אנחנו רואים הרבה קיצורי דרך בשוק הישראלי, נכון, ואפרופו נכון. אנשים, באמת לראות גם את, את הדרך, את, את הלימוד, דברים לא, לא נבנים, לגמרי. כמו נדלן, גם אנשים נכון, לא נבנים ביום.
ממש ביום, נכון.
תודה, תודה רבה.
תודה רבה. כיף.